סטדף חף ג' מתחילים בעזרת השם, דף חף ב' עמוד ב' במשנה. שמעתי סיפור בכלי ראשון. לפני כמה וכמה שנים היה מצב ביטחוני מתוח, וירו טילים על אזור דרום ארץ ישראל. חלק מהטילים גם נורו אל אזור העיר שבה הקדוש ברוך הוא בחר למגוריי, העיר אשדוד. הייתה שבת אחת שהיה מתוכנן שמחה משפחתית בביתו של אחד מרבני העיר. הצד השני חשש לבוא לעיר אשדוד המופגזת, וחשבו אולי לא לבוא, אולי כן לבוא, אבל מכיוון שכבר תכננו, החליטו שהם יבואו וישתתפו בשמחה המשפחתית. אבל הם מאוד לא רצו שבמהלך השבת הם יופרעו על ידי האזעקות. אותה תקופה עדיין לא הייתה מערכת ההגנה של כיפת ברזל שמיירטת ומפציצה את הטילים. והם חשבו על רעיון. מה הם יכולים לעשות כדי להגן על העיר בזמן שהם נמצאים פה, כדי שהם לא ישמעו אפילו אזעקה אחת. הם ידעו את הכלל שהתורה מגנה. התורה יש לה כוח להגן. והם החליטו שהם לא ישאירו את העיר הזאת רגע אחד בלי תורה. במהלך היום אנשים לומדים תורה, אבל מה בלילה, ליל שבת, שינה בשבת תענוג? החליטו שהם יעשו משמרת. התחלפו במהלך הלילה, ותמיד ידאגו שיהיה מישהו אחד לפחות שילמד תורה. במהלך כל ליל שבת. וכך היה. ואכן, כמו שהם חשבו, לא היה אפילו פעם אחת אזעקה. בשעה 6 בבוקר החליטו, כנראה האשדודים כבר התעוררו וגם יישאו בנטל וילמדו תורה. מן הסתם, 6 בבוקר אנשים כבר קמים, בטח יהיה כבר מי שילמד תורה. הם החליטו לסיים את המשמר, ובאותו רגע קורבן עולה ויורד, מה שנקרא. אז אזעקה נשמעה בעיר אשדוד. הקדוש ברוך הוא הראה להם גילוי שכינה במידה מסוימת. איך שהתורה שלהם באמת הגנה על העיר. כל זמן שהם למדו, לא הייתה שום אזעקה. באותו רגע שהם סיימו את המשמר, הייתה אזעקה. השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. שני שנתיים. חל חג השבועות של שנת תשפ"א, בעיצומו של מבצע שומר החומות. גם כן, נורו הרבה טילים על העיר אשדוד. ברוך השם, כבר יש את ההגנה של כיפת ברזל שהקדוש ברוך הוא שלח. אבל עדיין, כל פעם בזמן אזעקה צריך ללכת להתגונן, לך עמי בו בחדריך, מקומות מוגנים, זה מאוד לא מצב פשוט. סעודת ליל שבת, דיברו בין בני המשפחה במהלך הסעודה. מעניין, הלילה הזה, הרי האשדודים כן עושים משמר, הם כן לומדים. הרי ליל שבועות, אנשים יושבים בבתי המדרשות ולומדים. מעניין אם יהיו אזעקות במהלך הלילה. וככה אמרו בפה מלא. מאוד מעניין מה יקרה הלילה הזה, אנשים הרי לומדים תורה. מעניין לראות מראש את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. באמת, זה היה פלא פלאים. לילות קודם היו אזעקות. לילות אחר כך גם כן. ליל חג השבועות לא הייתה אפילו אזעקה אחת בעיר. והיא לפלא. הקדוש ברוך הוא הראה כמה התורה מגנה. לא תמיד אפשר לראות את זה בעיניים. בכל זאת יש הרבה פעמים הסתר פנים. אבל זה ברור. התורה מגנה. אדם עוסק בתורה, הוא מגן על עצמו, הוא מגן על כל סביבתו. גם במצווה המצמררת הזאת, של הבדיקה שבודקים אישה על ידי המים המרים. אדם שהזהיר את אשתו, אל תתייחדי עם אדם מסוים, והיא עברה על ההזהרה והתייחדה עם אותו אדם, היא נאסרת מספק על בעלה, אולי היא חטאה עם אותו אחד, והיא נבדקת על ידי המים המרים בבית המקדש. ואם נמצא שהיא חטאה, אז המים האלה, אומרת התורה, מענישים אותה, והיא מתייסרת, ושהשם ישמרנו, מתה במיטה משונה. אבל למדנו בדף חף, את דעת חכמים שסוברים, יש זכות תולה במים המרים, אפילו 3 שנים יכול להיות. יכול להיות שבמשך 3 שנים היא תאריך ימים, רק בגלל זכות שיש לה. איזה זכות? אומר רבינה, זכות התורה. ואף על פי שאישה לא מצווה בלימוד התורה, יש לה זכות התורה שהיא שולחת את הבנים שלה ללמוד תורה, שהיא ממתינה לבעלה שהוא הולך ללמוד תורה. רבא אומר שהזכות שלה זה זכות המצוות. התורה והמצוות והמעשים הטובים הם כמו טריס, מגן בפני הפורענות. אבל בא רבי שמעון ואומר, אמנם התורה מגנה, זה ודאי, אבל לא לעניין המים המרים, כי זה עושה יותר נזק מתועלת, אם הזכות תגן על אישה ששותה מהמים המרים. לכן אין זכות תולה במים המרים. ואם אתה אומר הזכות תולה במים המערערים, אתה פשוט מחליש את כל הכוח של המים האלה. מדהה אתה את המים בפני כל הנשים השוטות. זה לא ירתיע אותם. הוא מוציא את השם רע על התאורות ששתו, אם הם לא נפגעו, שכולם אומרים, אולי טמאות הן, אלא שטלטה להן הזכות. לכן אומר רבי שמעון, המים האלה קובעים בצורה ודאית. זה פה לא עניין של פורענות, שהתורה והזכויות מגנים בפני הפורענות, אלא פה יש עניין שצריך פה פשוט לעשות איזשהו דבר ברור. צריך שאנשים יפחדו לעשות עבירות, וצריך פה שאלה שהם קשרים, יהיה ברור שהם קשרים. רבי אומר, זה שהיא דעה באמצע. מצד אחד הזכות כן תולה במים המערערים. על ידי הזכות שיש לה היא לא תמות מיד. אבל המים כן מזיקים לה, ואינה יולדת יותר. ומצד שני אינה משבחת, אלא הפוך, מתנבנה, מכחשת והולכת, לסוף היא מתה באותה מיטה שכתובה בפרשה, שבטנה קריסה מתנפחת ורגליה עירך נופלת. עכשיו עוברים לנושא נוסף בעניין הזה. אנחנו עוברים לעניין של מנחת קנאות, שגם זה מביאים בזמן שבאים לבדוק את האישה אם היא מותרת לבעלה. יש שתי דרגות קדושה בקודשים. קורבנות, מנחות. יש קדושת הגוף, ויש, זה הקדושה הגדולה יותר, ויש את הקדושה שהיא פחות ממנה, שזה קדושת דמים. נתחיל עם קדושת דמים, שהדבר הוא לא קדוש להיקרב בעצמו, אלא מדמיו, מהממון שהוא שווה, צריכים לקחת ולקנות קורבן, לקנות מנחה. אפשר לקחת אותו בעצמו להקריב, אם הוא סולט, אם הוא דבר שראוי להקרבה. אבל הוא עצמו, אפשר לפדות את קדושתו, ומהכסף לקנות מנחה אחרת, והוא יצא לחולין. זה כשזה קדושת דמים. אם זה דרגה גבוהה יותר, אם זה קדושת הגוף, אז אי אפשר לפדות אותו. הוא בעצמו קרב על גבי המזבח. עכשיו לעניין מנחה. מה הרגע שמעלה את המנחה מקדושת דמים הנמוכה לקדושת הגוף החמורה יותר? הרגע שהמנחה נכנסת בכלי שרת להיקדש. באותו רגע שאתה מכניס את המנחה לתוך כלי שרת ומתקדש קדושת הגוף, אתה לא יכול יותר לפדות אותו. לכן, אם נתמת מנחתה של הסוטה, עד שלא קידשה המנחה בכלי שרת והיא עדיין בקדושת דמים, הרי ככל המנחות שנטמעו לפני שהתקדשו בקדושת הגוף על ידי הכלי, ואפשר לפדות את זה, תיפדה. והיא תצא לחולין, ומהמעות תקנו מנחה אחרת. ואם היא נטמעה אחרי שכבר מי שקדשה בכלי, ויש לה קדושת הגוף, הרי ככל המנחות שנטמעו אחרי שהתקדשו בכלי, יש להם קדושת הגוף, אי אפשר לפדות אותם, אלא תשרף בבית הדשן. ואלו נשים שמביאות מנחת קנאות שמנחותיהן גם כנשרפות, כי הן אינן ראויות להיקרב, ומצד שני אי אפשר לפדות אותם, להוציא אותם לחולין. למה? כי הם התקדשו בתוך כלי שרת. מקרה אחד, אישה אומרת לבעלה, חבל כל הבדיקה של המים המרים. היא מודה שהיא באמת אסורה לו. תמאה אני לך. אז היא לא שותה את המים, היא לא מתייסרת, לא מתה במיטה משונה, מודה ועוזב ירוחם, היא נאסרת על בעלה. ואם היא הביאה מנחה, והמנחה קדשה בכלי שרת, אתה כבר לא יכול לבדות את זה, אז המנחה נשרפת בבית הדשן. או שאתה יודע בוודאות שהיא נטמעה, בלי שהיא תודה, שבאו לעדים שהיא נטמעה. או האומרת איני שותה, ואז היא נאסרת על בעלה, מספק. או שבעלה אינו רוצה להשקות אותה. או התורה אומרת, וניקה האיש מעוון, והאישה היא תישא את עוון הדורשים, שרק אם הבעל נקי מעוון, אז המים בודקים את אשתו. אבל אם הוא עצמו עשה חטא בעניין הזה, המים לא בודקים אותה. מה זה נקרא שהוא לא נקי מעוון? הרי ברגע שהוא הזהיר אותה לא להתייחד עם אדם מסוים, והיא עברה על העזרה שלו והתייחדה, היא מספק נאסרת עליו, והוא אסור בה. עכשיו הוא מביא אותה לבית המקדש, בכל הדרך היא אסורה עליו. ואם הוא בא עליה, שבעלה בא עליה בדרך, אז הוא כבר לא נקי מעוון, אז המים ממילא לא יבדקו אותה. אז אם הוא לא גילה את זה, והם כבר באו והכינו מנחת קנאות והכל, וכבר קידשו את זה בכלי שרת, ואז הוא בא ואומר, לא, היה את הסיפור הזה בדרך. אז מכיוון שכבר אי אפשר יותר לבדוק אותה עם המים המרים, כי הם לא יבדקו אותה, ואי אפשר להקריב את המנחה, ברגע שהמנחה התקדשה בכלי שרת, אז היא כמו כל המקרים הקודמים, שהיא כבר לא יכולה יותר להיפדה, ושורפים אותה בבית הדשן. עכשיו המשנה עוברת באופן כללי. תורה אומרת לעניין מנחה. מנחה זה יכול להיות חיטים, מחיטים, זה יכול להיות מסעורים. אדם מביא מנחה לבית המקדש, כמו קורבן שמביא מחי, אפשר להביא מהצומח מנחה. מה עושים עם מנחה? הכהן לוקח בכף יד ימינו, מכניס לתוך המנחה, מה שנכנס בשלוש האצבעות האמצעיות שנקרא קומץ, הוא שם בתוך כלי שרת, ומקטיר על האש של המערכה על גבי המזבח. שיירי המנחה נאכלים לכהנים. זה במנחה של ישראל. אבל מנחת כהן מוקטרת כולה על גבי המזבח. לא רק הקומץ, אלא כולה מוקטר על גבי המזבח. עכשיו, אם יש כאן אישה נשואה לכהן, כל הנשואות לכהנים, אפילו בת ישראל, והביאה מנחה, מנחותיהן נשרפות. לא בגלל שהיה פה איזה פסול. כל פעם כשמביאה בת ישראל שניסית לכהן, או בת כהן שניסית לכהן, מביאה מנחה, לא נאכלים שערי המנחה, אלא שערי המנחה נשרפות בבית הדשן. מקטירים את הקומץ ושערי המנחה שורפים בבית הדשן. זה העניין של מנחה של אישה שנשואה לכהן. זאת אומרת, יש כאן שלושה סוגי דינים שעושים במנחות. מנחת ישראל רגילה, הקומץ קרה והשיריים נאכלים לכהנים. מנחת כהן, כולה מוקטרת. מנחת אשת כהן, הקומץ מקטירים על המזבח ושיריים נשרפים בבית הדשן. אבל כל זה דווקא בת ישראל שניסית לכהן, אז מנחה עשתה נשרפת. אבל בת כהן וכהנת שניסית לישראל, לא מחשיבים את הצד הכהונה שלה לעניין המנחה, כי כל המושג שמנחת כהן נשרפת, מוקטרת, זה דווקא כהן, לא כהנת. ולכן, ברגע שהיא ניסית לישראל, מנחתה נאכלת. אם היא הייתה ניסית לכהן, מנחתה הייתה נשרפת. כמו בת ישראל שניסית לכהן. אבל פה שהיא ניסית לישראל, מנחתה נאכלת. גם אם היא אלמנה או גרושה, גם כן, מנחתה נאכלת. יש לזה דין כמו מנחת ישראל. מה ההבדל בין כהן לבין כהנת? אז קודם כל את ההבדל הזה שאמרנו. מנחת כהנת נאכלת, ומנחת כהן כולה מוקטרת על המזבח, היא אינה נאכלת. מביאים כאן הבדלים נוספים בין כהנת לבין כהן. כהנת, בת כהן, אם נבעלה לפסול לה, מתחללת מהכהונה. היא כבר אסורה להינשא לכהן ואסור לה לאכול תרומה. ולעומת זאת כהן, גם אם הוא נשא אישה שאסורה לו, כמו שהוא נשא גרושה שאסורה לכהן, אין מתחלל מן הכהונה. הבדל נוסף. התורה אומרת שכהנים אסור להם להתאמה למתים כאלה שאינם מהשבעה קרובים שלהם. זה דווקא נאמר בכהן. אבל כהנת מתאמה למתים, ורק אין כהן, הוא אינו מתאמה למתים. הבדל נוסף. שתי דרגות בקודשים. כמו שדיברנו על קדושת הגוף וקדושת דמים, יש גם סוגי קורבנות, בהם גם כן יש שתי דרגות. יש קודשים קלים, כמו קורבן שלמים, קורבן פסח, ויש קודשי קודשים, כמו קורבן אשם, קורבן חטאת. קודשים קלים, יש חלק שנאכל אפילו לישראל, ואפילו מחוץ לבית המקדש, בתוך חומות ירושלים. אבל קודשי קודשים נאכלים דווקא בעזרה ודווקא לכהנים, וכאן מחדשת המשנה שדווקא לזכרים. רק כהן אוכל בקודשי קודשים, ואין כהנת אוכלת בקודשי קודשים. טוב, אז דיברנו על ההבדלים בין כהן לבין כהנת. עכשיו מדברים הבדלים בכלל. מה בין איש לאישה? הבדלים בין איש לבין אישה. מצורע, אומרת התורה, שאם הוא נטמע בנגע צרת, אסור לו לגלח את שיער ראשו, ראשו יהיה פרוע, וגם בגדיו יהיו פרומים, צריך לקרוע את בגדיו. זה דווקא נאמר באיש. האיש פורע את ראשו ופורם את בגדיו, ואין האישה, אם היא מצורעת, פורעת ופורמת. עוד הבדל. האיש מדיר את בנו בנזירות. יש דבר כזה שאדם מקבל על עצמו להיות נזיר. סתם נזירות זה למשך 30 יום, אלא אם כן הוא פירש לי יותר, ויכול גם להיות נזיר 100 יום וכו'. בתוך ימי הנזירות, אסור לו להסתפר, אסור לו להתאמה למתים, אסור לו לאכול ענבים או לשתות יין. אדם יכול לקבל נזירות על עצמו, אבל הוא לא יכול להזיר, לקבל נזירות למישהו אחר. אבל מהלכה למשה מסיני, יש דבר שמשה רבינו הביא בזמן קבלת התורה, בעל פה, שאבא יכול לקבל נזירות על בן קטן שלו. הוא יכול לומר על בנו קטן שהוא יהיה נזיר. ואז הנזירות נשארת עליו גם כשהוא גדל. אבל מהלכה למשה מסיני, רק איש מדיר את בנו בנזיר, ואין האישה מדרת את בנה בנזיר. עוד הבדל. אדם קיבל על עצמו נזירות, אז אמרנו, אסור לו להתגלח, אסור לו להתאמה למתים, אסור לו לאכול או לשתות ענבים ויין. כשמסתיימים ימי נזירותו, הוא מביא קורבנות נזיר. בזמן שהוא מגלח את שערותיו, זה נקרא מגלח. קורבנות שמביא בזמן התגלחת. אדם היה נזיר, הפריש את קורבנות נזירותו, אבל הוא לא הספיק להקריב אותם והוא עזב את העולם. האם בנו יכול להביא את הקורבנות האלה בשביל הנזירות של עצמו? אז יש הלכה למשה מסיני, שאם הבן קיבל על עצמו נזירות על מנת שהוא יגלח על קורבנותיו של אביו, אז האיש מגלח על נזירות אביו, הוא יכול להשתמש עם הקורבנות האלה, שאביו הפריש. אבל, ואין האישה מגלחת על נזירות אביה. כך לומדים הלכה למשה מסיני. הבדל נוסף, האיש מקדש את ביתו. תורה נותנת כוח לאבא לקבל קידושין על ביתו כל זמן שהיא קטנה, עד גיל 12 ויום אחד שמביאה סימני נערות, וגם כשהיא נערה, מאז שהביאה סימני נערות מגיל 12 ויום אחד למשך 6 חודשים, שאז היא נחשבת נערה. במשך כל אותו זמן אבא יכול לקבל קידושין על ביתו. אפילו שלא מדעתה, מקודשת מהתורה. זה נאמר דווקא באיש, ואיני אישה מקדשת את ביתה מהתורה. דרבנן תקנו שיכולה להיות מקודשת מדרבנן, אבל הקידושין האלה הם לא תופסים לגמרי. למשל, הבת יכולה למען בקידושין האלה, אם היא התקדשה רק על ידי אמא. הבדל נוסף. יש הלכה שיש בפרטים מיוחדים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל יש מושג שהאיש מוכר את ביתו לאמה כשהיא קטנה. וזה דווקא נאמר באיש. ואין האישה מוכרת את ביתה. עוד הבדל, אדם שעבר על דבר שעונשו סקילה על ידי בית דין, והוא חייב סקילה. האיש נסקל כשהוא לא לבוש, כשהוא ערום. אבל אצל אישה היא צריכה להיות לבושה באיזה חלוק. אין האישה נסקלת עום. האיש, אם הוא עשה חטא כזה שאחרי הסקילה הוא חייב תליה, כמו מגדף או עובד עבודת כוכבים, האיש נתלה באמת אחר כך, ואין האישה נתלית. הבדל נוסף. יש מושג שאדם גנב ואין לו מאיפה לשלם, מוכרים אותו לעבד ובכסף משלמים למי שהוא גנב ממנו. זה דווקא נאמר על האיש, הוא נמכר בגנבתו, ואין האישה נמכרת בגנבתו. למדנו במשנה שאישה שנשואה לכהן, שערי המנחה שלה לא נאכלים. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. כל הנשואות לכהונה, שערי מנחותיה הם אינן נאכלים לכהנים, אלא נשרפות. כיצד? לא משנה אם היא כהנת או לוויה או ישראלית. ברגע שהיא נישאת לכהן, אין מנחתה נאכלת. למה? מצד אחד, הבעל מחויב לממן את קורבנותיה של אשתו. ואם כן, מפני שיש לו לבעלה הכהן חלק בה במנחה שהיא מביאה. והרי התורה אומרת, כל מנחת כהן כליל תהיה. היא מוקטרת כולה על האש של המערכה של המזבח. עכשיו, מכיוון שיש לבעל הכהן חלק במנחה הזאת, שערי המנחה לא נאכלים. מצד שני, ואינה עולה כליל, מפני שיש לה, לאישה, שהיא לא כהן, גם אם היא בת כהן, אבל לעניין מנחה אין לה דין של כהן, כיוון שלה יש חלק בה, כי המנחה באה לכפרה שלה, אז היא אינה עולה כליל. אז מצד אחד, אתה לא יכול שערי המנחה שיהיו נאכלים לכהנים, כי יש כאן חלק ששייך לכהן. מצד שני, אתה לא יכול להקטיר אותו כליל, כי בעצם זה מנחה שלה. והמנחה של האישה אינה מוקטרת כליל על גבי המזבח. אבל מצד שני גם לא נאכלת, אז מה עושים? אלא הקומץ קרב בעצמו על גבי המזבח. והשיריים קרבים בעצמם אחרי הקרבת הקומץ. איך אתה מקריב את השיריים? איכן אתה מקריב אותם? מה, אתה מקריב אותם על גבי המזבח? באש של המערכה? זה הרי לא ייתכן. כי יקרי כאן, על מקרה כזה נאמר, לא תקטירו ממנו אישה להשם דורשים, כל שהוא ממנו לאישים, כל כזה סוג קודשים, שחלק ממנו יקטירו על האש של המזבח, כמו כאן, שאת הקומץ יקטירו על האש של המזבח, לריח ניחוח, הרי השאר הוא בבל תקטירו, לא תקטירו ממנו אישה להשם. אם כן, איך מקטירים את שערי המנחות אחרי שקטירו את הקומץ? הרי גם לה יש חלק במנחה, ולכן את הקומץ הקטירו על גבי האש של המזבח. וכיוון שאם הולכים לפי החלק שלה, אז שערי המנחה אסור להקטיר אותם על האש של המזבח. אז איך אתה מקטיר? איך אתה מקטיר את זה על האש? אם באמת הולכים אחרי האישה עצמה, הדין של מנחה של אישה זה כמו מנחת ישראל, שרק הקומץ מוקטר על המזבח, אז הקטרת את הקומץ כדת וכדין. אז ממנו היה לאישים, אז כל השאר לא תקטירו על האש של המזבח. אמר יהודה ברי דרבי שמעון בן פזי. מדובר כאן שהכהן הקטיר את הקומץ על גבי המזבח. עכשיו, מה עושים עם שערי המנחה? הכהן מתנה ואומר, אם הדין של המנחה הזאת זה כמו דין של מנחת כהן, אם כן הייתי צריך את כולה להקטיר על גבי המזבח, כי הרי מנחת כהן מקטירים את כולה על גבי המזבח, אם כן השיריים האלה ראויים להקטרה, אז הוא מקטיר את זה לשם מנחה. ואם הדין של המנחה הזאת זה כמו דין של מנחת ישראל, כי הרי זה בא לחפר, זה בא בשביל האישה, ואם כן, רק את הקומץ אמורים להקטיר על המזבח, והשיריים היו אמורים להיות אסורים בהקטרה, אז הוא אומר, דמסיק לו לשום עצים, הוא מעלה אותם על המזבח, לא לשם מנחה, אלא שהם יהיו כמו שאר עצי המערכה. כמו דעתו של רבי אליעזר, לגבי קורבן חטאת, שהאיברים הפנימיים של הקורבן חטאת הקטירו על גבי המזבח. וכמו הדין, שאת האימורים מקטירים על גבי המזבח. עכשיו, שאר הבשר אמור להיאכל גם כן לכהנים. אבל מה קרה שם? נתערב חלק מהבשר עם בשר קורבן עולה. עכשיו, מה ההבדל בין חטאת לבין עולה? עולה מקטירים את כולה על גבי המזבח, כמו במקרה שלנו מנחת כהן. לעומת זאת חטאת, יש את האיברים הפנימיים, האימורים שמקטירים על גבי המזבח, ושאר בשר הקורבן חטאת נאכל לכהנים בעזרה. כאן התערבב משאר הבשר עם איברים של קורבן עולה. עכשיו, בבשר קורבן חטאת אנחנו באותה בעיה כמו שירי מנחת אחת שנשואה לכהן, שממנו הוקטר כבר על גבי המזבח, כמו בחטאת האימורים הוקטרו על גבי המזבח במנחש, הקומץ הוקטר על גבי המזבח, ומכיוון שממנו היה לאישים, הוא נאסר בבל תקטירו. מה אמר רבי אליעזר שם? מקטירים את הבשר הזה על המזבח, ואומרים שהבשר החטאת יהיה כמו חלק מהצי המערכה, כיוון שהוא אינו מכוון לשם הקטרה לריח ניחוח על המזבח, אלא לשם עצים, זה מותר. נתניה רבי אליעזר אומר, כתוב שאחרי שהקטירו את האימורים של הקורבנות, החלק שמקטירים מהקורבן על גבי המזבח, הרי שאר הבשר הקורבן אסור בהקטרה. כמו שהפסוק אומר, ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח, דורש רבי אליעזר. דווקא כשהוא מתכוון להעלות את זה למזבח לריח ניחוח, היא אתה מעלה. אבל אם אתה מעלה אותם להיות חלק מהצי המערכה, אתה מעלה הוא לשום עצים וזה יהיה מותר. שואלת הגמרא, הניחא, זה יהיה טוב באמת לפי דעתו של רבי אליעזר. דעת לאי סברא, שהוא סובר שאפשר להקטיר חלק לשם עצים. והוא לא עובר על האיסור. אבל הרי ההלכה היא לא כמו רבי אליעזר, אלא לפי חכמים שחולקים על רבי אליעזר. אז אלא לרבנן, דלת לאווי סברה, הם סוברים שהם יקריבו חלק מן הקורבן כדין, אז אסור להקטיר את שיעריו אפילו לא לשם עצים. אפילו אם הוא לא מכוון לשם ריח ניחוח, אז מה יקלם אמר? איך נבאר את המשנה? מתארצת הגמרא, באמת, לא מדובר ששורפים את כל המנחה, כשיש פה אישה שנשואה לכהן, אלא מקטירים רק את הקומץ, והשיריים אתה לא יכול לאכול אותם, כי הרי גם לכהן יש חלק בהם, מצד שני אתה לא יכול להקטיר אותם, כי גם לה יש חלק בהם, אז הם מתפזרים והולכים לאיבוד על בית הדשן. דאבדל הוא עושים כמו דעתו של רבי אליעזר ברבי שמעון. דתניא, הוא מדבר בכלל על מנחת חוטא של כהן. זאת אומרת, קורבן חטאת, אדם מביא כשהוא חוטא בחטא כזה, שאם הוא היה עושה אותו בכוונה במזיד, הוא היה חייב קרת, מיטה בידי שמיים. אם הוא עושה את זה בשוגג, אז הוא חייב קורבן חטאת. כמו למשל אם הוא אכל חלב או שהוא חילל שבת. הוא מביא כבשה או סעירה, עיזה. זה חטאות רגילות. עכשיו, יש סוג חטאת שנקרא חטאת עולה ויורד. מה זאת אומרת עולה ויורד? אתה מכניס אותו למעלית? מה זה עולה ויורד? הכוונה היא שאם בעל הקורבן הוא עשיר, הקורבן עולה איתו והוא צריך להביא בהמה. אבל אם הוא עני, הקורבן יורד איתו והוא מספיק שמביא קן של עופות. ואם הוא ממש דלי דלות, אז הוא מביא מנחת חוטא. ואם הוא כהן שמביא מנחת חוטא, מה עושים עם המנחה שלו? יש ויכוח בין חכמים לבין רבי שמעון. חכמים סוברים, כמו כל מנחת כהן, מוקטרת כולה על גבי המזבח. רבי שמעון סובר, שעושים קמיצה במנחה הזאת כמו מנחת ישראל, אבל את השיריים אי אפשר לאכול. אלא, לפי רבי שמעון, הקומץ קרב בפני עצמו ואת השיריים מקריבים בפני עצמם. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, דעה שלישית, הקומץ קרב בעצמו נכון, והשיריים אתה לא מקריב אותם בפני עצמם, אלא הם מתפזרים על בית הדשן. הוא סובר, אתה לא יכול להקריב את השיריים, אלא אתה מפזר אותם לאיבוד על בית הדשן. מחדשת הגמרא, ואפילו לפי דעת רבנן, שלעניין מנחת חוטא הם מתווכחים עם רבי שמעון ועם בנו, הם צוברים שלא לוקחים קמיצה ממנחת חוטא של כהן, אלא הדין שמנחת חוטא כמו שאר המנחות של כהן, שמוקטרים כולם על גבי המזבח. כל הוויכוח שלהם זה רק לעניין מנחת חוטא. לא פליגי על ידי רבי אלעזר ברבי שמעון, שאומר ששערי המנחה הולכים לאיבוד ומתפזרים על בית הדשן, אלא במנחת חוטא של כהנים. בזה הם חולקים, דבת הקרבה היא, כי הם סוברים שהיא עולה כליל על המזבח ולא עושים משם קמיצה. אבל במקרה שעליו אנחנו דנים, אשת כהן שמביאה מנחה, שאי אפשר מצד אחד להקטיר את כל המנחה על האש של המערכה של המזבח, כי יש לה אישה חלק במנחה הזאת, ומנחתה, שירי מנחתה, אינה מוקטרת. מצד שני, אתה לא יכול לאכול את שירי המנחה, כי יש לה בעל גם חלק, והוא כהן, ומנחת כהן אינה נאכלת. כאן חכמים, אפילו רבנן מודו, שמקטירים את הקומץ, על האש של המערכה של המזבח, ושערי המנחה מתפזרים בבית הדשן. במשנה למדנו, בת ישראל הנשואה לכהן, מנחתה נשרפת. זאת אומרת, שמכיוון שהיא נשואה לכהן, לא אוכלים את שערי המנחה שלה. ואם היא בת כהן שנישאת לישראל, מנחתה נאכלת. זאת אומרת, המשנה מחדשת שכל המושג הזה שמנחת כהן מוקטרת כולה על גבי המזבח נאמר דווקא בכהן ולא בבת כהן. מה הייתה? מאיפה דורשים את זה מהפסוק? דאמר קרא, וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל, דווקא של כהן ולא של כהנת. עוד למדנו במשנה שכהנת שנבעלה לפסולה מתחללת מן הכהונה, אבל כהן, אם הוא התחתן עם אישה שאסורה לכהונה, אין מתחלל מן הכהונה. מנהלן. מניין לומדים שכהן שהתחתן עם אישה שפסולה לכהונה, כמו עם גרושה, הוא לא מתחלל מן הכהונה. דאמר קרא, אם הוא מתחתן עם אישה כזאת שאסורה לכהנים, מזהירה אותה התורה, אל תעשה את זה. למה? ולא יחלל זרעו בעמיו. אל תחלל את זרעך. כהן שמתחתן למשל עם גרושה, הבן שיוולד הוא כבר לא יהיה כהן, אלא הוא מתחלל מן הכהונה. אומרים לו, אל תעשה את זה. אבל למה כתוב ולא יחלל זרעו בעמיו? תדייק, דווקא זרעו מתחלל מן הכהונה, והכהן עצמו הוא אינו מתחלל, אפילו שהוא התחתן עם פסולה לכהונה. עוד למדנו במשנה, כהן אסור לו להתאמה למתים אם הם לא מהקרובים שלו, אבל כהנת מתאמה וכו'. מה היא תאמה? אמר קרא תחילת פרשת אמור, אמור אל הכהנים בני אהרון לנפש לא יתאמה בעמיו, דווקא בני אהרון ולא בנות אהרון. עוד למדנו במשנה, כהן אוכל קודשי קודשים, בשר חטאת, בשר אשם, שנאכל בעזרה, אבל בת כהן לא. מאיפה לומדים את זה? דכתיב לגבי קורבן מנחה, כל זכר בבני אהרון יאכלנה, ולא נקבה. טוב, אז סיימנו עם ההבדל בין כהן לבין כהנת, עכשיו נעבור להבדלים בכלל בין איש לאישה. מה בין איש לאישה? וכולי. ההבדל הראשון, לעניין אדם שתמה בתומת צרת, אומרת התורה שצריך לגדל שיער ראשו ולקרוע את בגדיו, זה דווקא באיש ולא באישה. מאיפה דורשים את זה? תנו רבנן ברייתא. כתוב, איש צרוע הוא. אין לי, מהפסוק הזה, ללמוד לעניין תומת נגע צרת, בתומת נגע צרת, פרשת תזריע, שבדל גדול מאוד, יש נגעי בתים, יש נגעי בגדים ויש נגעי אדם. עכשיו, גם כשאדם עצמו יש עליו תומה של נגע צרת, יש הבדל איפה הופיע הנגע. האם זה הופיע על גופו, או שזה הופיע בשערות ראשו? אם זה הופיע בשער ראשו, אז כתוב שם, איש צרוע הוא. אז דורשים, אין לי תומת נגעי קרחת וגבחת, הכוונה של שער הראש, אלא איש, אישה מניין, כשאומר בפסוק אחריו, והצרוע, לא כתוב איש צרוע, הצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעתה, הכוונה שהוא מכסה את הבגד עד השפם שלו, ככה מתעטף בבגד על ראשו עד השפם. המילים הצרוע אשר בו הנגע מיותרות, כבר דיברנו בפסוק הקודם על צרוע. היה מספיק שיכתבו בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע. למה כתוב שוב פעם והצרוע? הרי כאן שניים. התורה מרבה עוד סוג צרוע, שגם אישה נתמת בתומת קרחת וגבחת. ואם כן, שגם אישה נתמת בנגעים, מה תלמוד לומר דווקא איש? זה בא לעניין שלמטה שכתוב בפסוק, בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעתה. התורה ממעטת במילה איש, שזה דווקא נאמר באיש ולא באישה. אז דורשים שהאישה אינה פורעת ואינה פורמת. עוד למדנו הבדל בין איש לאישה. האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האישה מדיר את בנה בנזיר. אמר רבי יוחנן, לומדים את זה מהלכה למשה מסיני, היא בנזיר, שרק איש יכול להדיר בנו קטן בנזירות ולא אישה. גם הדברים שלמדנו במשנה שהאיש יכול, אם אבא שלו היה נזיר והוא הפריש קורבנות נזירות אבל הוא לא הספיק להקריב אותם עד שהוא הלך לעולם הבא, אז הבן יכול לקבל על עצמו נזירות על מנת שהוא יגלח על קורבנותיו של אביו. זה דווקא נאמר על האיש שמגלח על נזירות אביו ולא, ואין אישה מגלחת נזירות אביה. אמר רבי יוחנן, גם על זה הלכה היא בנזיר. עוד למדנו במשנה, האיש מקדש את ביתו, מקבל קידושין בשביל ביתו, ואין האישה מקדשת את ביתה מן התורה. מדכתיב, כתוב, ואמר אבי הנערה לזקנים, את ביתי נתתי לאיש הזה. זאת אומרת שהתורה נותנת כוח לאבא לתת את ביתו לקבל בשביל הקידושין. למדנו במשנה, האיש מוכר את ביתו לאמה, ואין האישה מוכרת את ביתה. תכתיב, הפסוק אומר מפורש, וכי ימכור איש את ביתו ולא אישה. למדנו במשנה שאדם ששם ישמרנו חייב מיטת בדין של סקילה, אז האיש נסקל ערום כשהוא לא לבוש. לעומת אותה אישה, כן צריכה להיות לבושה וכו'. מה הייתה, מה, למה היא צריכה להיות לבושה? כתוב לגבי אדם מגדף שקילל חלילה את שם השם, אומר הפסוק ורגמו אותו שהוא חייב סקילה. למה צריך להיות כתוב אותו? מהי אותו? מה זה בא למעט? היא למה אותו ולא אותה, שדווקא הוא חייב סקילה והיא לא. הרי והכתיב כתוב לעניין איסור של אדם שעובד עבודה זרה, שגם שם העונש הוא סקילה, אומרת התורה, והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא אשר עשו את הדבר הזה, הרע הזה אל שעריך וסקלתם באבנים ומתו. רואים שיש מושג שאישה גם כן מקבלת סקילה. אלא מה שממעטים מהמילה אותו, זה הכוונה. הוא סוקלים רק אותו, בלא כסותו, בלי בגד, ולא אותה, ממעטים שהיא כן נסקלת בכסותה, והיא אינה נסקלת בלא כסותה. למדנו במשנה, האיש נתלה כשהוא חייב תליה אחרי הסקילה, ואין האישה נתלת וכו', מה הייתה מה, מאיפה דורשים את זה? אמר קרא ותלית אותו על עץ, אותו וממעטים ולא אותה. עוד הבדל, האיש נמכר בגנבתו. אם הוא גנב ואין לו מאיפה לשלם, מוכרים אותו לעבד, ומכסף שמקבלים, משלמים למישהו גנב ממנו. זה דווקא איש, ואין האישה נמכרת בגנבתה, גם זה דורשים מהפסוק, מה הייתה, מה אמר קרא, ונמכר בגנבתו. זה בא למעט, דווקא בגנבתו ולא בגנבתה. אדרן הלך, פרק שלישי, פרק היה נוטל, ועד כאן דף חב ג'.